שלום צופים יקרים, היום אני המנחה וגם כן מקבל את האורח שלי, אורח יקר, צבי ינאי, הוא גם סופר וגם מנכ"ל, איך זה נקרא?
משרד המדע.
לשעבר, ואני מאוד שמח שיש לו הרבה שאלות, נשתדל להעביר אותם, ויכול להיות שמזה אנחנו באמת כולם נהנה. אז בבקשה.
קודם כל, אני מוכרח להתוודות שזה פעם ראשונה שאני נפגש במין אימות, נקרא לזה, שאני לא בטוח אם זה יהיה אימות, אני עוד לא בטוח. קיבלתי בעבר מספר הזמנות דרך כל מיני מחזירים בתשובה וסירבתי להופיע, כי טענתי שזה ויכוח הקר, כל השאלות האלה שמדע מול אמונה וכן הלאה. שבמקרים מסוימים אני מוצא בהם סתירות, לפעמים אני לא חושב שישנה סתירה בין מדע לאמונה וכן הלאה. אבל ראיתי את השיחה שלך בקלטת עם רוני סומק, עם המשורר, מצא חן בעיניי, גם האישיות שלך, גם השאלות ששוחחתם עליהן, ונעניתי לפנייה לבוא להתארח אצלך בפגישה הזאת. ואם אתה רוצה, אני אתחיל בשאלה. השאלה הכי פשוטה והכי קלה שישנה. יש אלוהים?
הטבע.
אלוהים זה הטבע. אז אתה שפינוזיסט.
אני לא יודע, אתה יכול להדביק את זה אולי על דודי לפנשים.
פנטאיסטים אמרו שבעצם הטבע זה יקרה בשם אחר לאלוהים.
כן, כך מקובלים מתייחסים לאלוקים. שזה הטבע, או לדבר על חוקי הטבע או על מצוות האלוקים, זה אותו דבר.
אותו דבר.
כן. כשאנחנו מגלים את הטבע העליון, החוקים שפועלים על העולם שלנו, מעל החוקים שאנחנו שמגלה המדע הרגיל, כן? אז אנחנו מגלים את החוקים.
לא הבנתי את המשפט הזה. החוקים שנמצאים,
למעלה,
שנמצאים מעל החוקים,
על החוקים החומריים, מטריאליסטיים שאנחנו מגלים על ידי המדע הרגיל.
יש עוד משהו מעל זה.
יש משהו שמחזיק אותם, כן.
מה עוד דבר שמחזיק אותם?
אותו הכוח שמחזיק כל המציאות.
זה כוח שניתן למדוד אותו,
ניתן להרגיש אותו ולחקור אותו בכלים שאנחנו מפתחים.
בנוסף, לא כלים מדעיים.
זה כלים מדעיים, רק הכלים המדעיים הרגילים שלנו זה חמישה חושים שלנו שאנחנו נולדים איתם. ועוד מרחיבים אותם על ידי כל מיני
מושגים. לא, אבל יש לנו עוד כלי אחד שמשמש את המדע בעיקר, וזה השכל. הוא לא,
כן.
הוא לא דווקא חושים, להפך. לפעמים השכל נמצא בהתנגשות חזיתית עם החושים, ואז השכל הוא זה שמכריע האם אנחנו רואים אילוזיות או אנחנו רואים דברים ממשיים.
כל זאת בא מהמחקר בחומר שלנו, שאנחנו תופסים אותו בחמישה חושים. אפילו מה שנראה לנו אחר כך נגד, זה בכל זאת מחקר בתוך התחום החושים שלנו.
כן,
אם לא יהיו לנו ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, אז אנחנו לא מרגישים כלום ואין לנו מה לחקור. אם יש לנו חמישה חושים, אנחנו מרגישים את העולם הזה. אם אנחנו יכולים להרחיב את החושים שלנו בכל הטווח התפיסה שלהם, אז אנחנו מרחיבים אותם, מיקרוסקופים, טלסקופים, כל מיני הדברים, ואז השכל שלנו פועל ליד החושים, ואז אנחנו גם על ידי שכל מתחילים להרגיש מה נמצא בחושים, וכך אנחנו מתקדמים. זאת המדע.
כן, אבל אני הבנתי שעם חמשת החושים האלה אנחנו יכולים לחקור את המציאות בעולם.
כן.
אבל אתה מדבר על כוח
מעל
עליון,
זה.
מעל זה.
כן.
את הכוח הזה אנחנו לא יכולים לתפוס באמצעות החושים.
לא.
אלא באמצעות מה?
יש לנו עוד יכולת לפתח עוד חוש נוסף.
והוא?
שזה נגיד נקרא לו חוש השישי.
החוש השישי.
כן. וחוכמת הקבלה היא כולה מדברת רק על התפיסה מעבר לחמישה חושים.
החוש השישי במקרה הוא השכל? או הוא משהו שנמצא?
גם רגש וגם שכל.
גם
לא יכול להיות זה בלי זה.
גם
ליד כל החוש שלנו יש השכל שמשרת לחוש.
תראה, אנחנו באמצעות השכל יכולים לבדוק לפעמים גם סתירות. למשל, יש דברים שבמכניקה הקוונטיים,
כן.
הם לא מתיישבים עם ההיגיון שלנו,
נכון.
ואז אנחנו עושים איזה שם ניסויים, ומוכיחים שההיגיון שלנו במקרה הזה מתקשה לתפוס את הניגודים האלו, את הסתירות האלה כביכול שקיימים בתוך מכניקה הקוונטיים,
כן.
אבל עולם הניסוי מוכיח שהדבר הזה נכון. עכשיו אתה בא ואתה אומר, ישנו איזשהו כוח
לא, היום. לא, 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 זה לא בדיוק. סליחה, אני לומד מהניסויים האלו שהשכל שלי הקודם הוא לא יכול לתפוס את התופעות החדשות. ואז ליד התופעות החדשות שאני צופה בהן, כן? אני מפתח שכל חדש.
תן לי דוגמה לתופעה חדשה ש...
נו, נגיד ההתנגשות עם כל הדברים האלה שלא יכולים להיות שני דברים בבת אחת, במקומות שונים וכן הלאה.
אוקיי, ישנו איזה, ישנה תופעה מאוד ידועה בפיזיקה, שאנחנו מאוד מתקשים לתפוס אותה בהיגיון שלנו, והיא ששני חלקיקים שיוצאים ממקור אחד, ויוצאים כל אחד לדרכו בכיוונים הפוכים, ונמצאים במרחק של שנות אור אחד מהשני, בכל זאת, ברגע שאתה עושה שינוי בחלקיק אחד, השינוי הזה מתקיים או פועל, משנה גם את מצבו של החלקיק האחר.
כן.
עכשיו, השכל החדש, השכל המתוגבר, הוא החוש השישי, מה שאתה קורא לו, איך הוא מסביר את התופעה הזאת?
אנחנו בכלל לא יורדים לזה, זה אצלנו נקרא ירידה.
מה זה? ירידה.
ירידה. אנחנו נמצאים בפרמטר עוד מעל זה.
אז בוא נתחיל בפרמטר יותר נמוך, אחרי זה נעלה יותר גבוה.
אז חוכמת הקבלה היא אומרת כך, שאחרי שאנחנו תופסים את העולם הזה בחמישה חושים, ושכל שלי אדם, ומתפתחים בהם, אנחנו מתפתחים בזה שכל הזמן אנחנו רוצים לקלוט את החומר, לקלוט את התופעות שבו, להבין אותו.
חמשת החושים והשכל.
כן, וזה הכל תפיסת העולם שהיא מצטיירת בתוכנו.
טוב, אני עדיין לא רואה את אותו שכל עליון. אני רואה כאן חמישה חושים,
כן.
ושכל, כן. שהוא עד היום הצליח יפה מאוד להסביר את התופעות בעולם, לא את כולם, כן. אבל הגיע רחוק מאוד, עד 14 מיליארד שנות אור.
זה מה שנדמה לנו, על שנות אור וכל הדברים האלה, כי החושים שלנו פועלים לפי okay. הזמן, אבל זמן מחוץ לנו, מאיפה הוא קיים או לא קיים.
תראה, במדע יש דבר כזה. מפעם לפעם יש מישהו מניח הנחה, תיאוריה, שקיים איזשהו חלקיק חדש שלא ידענו על קיומו, כן. שקיים איזשהו כוח אחר, פעם קראו לזה הכוח החמישי, שאחרי זה התברר שלא בדיוק מדויק, אבל לא משנה מה שהמדע מציע או מה שאנשי מדע מציעים. כל דבר שנטען, הוא דורש הוכחה.
נכון.
הוא דורש לצאת איזשהו נבואה מסוימת, כן? ועכשיו צריכים לראות שהדברים, המציאות מסתדרת בהתאם לתחזית הזאת, לחיזוי הזה. עכשיו אתה אומר שישנו מעל החמשת השכלים הקושיים, ומעל השכל האנושי הרגיל, ישנו איזה משהו מלמעלה.
זה לא מלמעלה. זה בתוך האדם יש יכולת לגלות עוד מימד חדש.
מה שאתה קורא זה החוש השישי.
מעל זה.
החוש השישי.
כן. החוש הזה כאמצעי לגלות עוד מימד נוסף של הקיום שהוא נמצא מעלינו.
אוקיי, זאת הנחה מעניינת.
זה הנחה.
איך אתה יכול להוכיח שקיים חוש שישי כזה?
אני לא יכול להוכיח. אלה אדם ש... לא. אלה אדם ש... מתחיל לפי שיטה, מה שנקראת חוכמת הקבלה, לפתח את עצמו, הוא מגלה לזה שמגלה בו את החוש הזה השישי, ואז דרכו הוא מתחיל להרגיש עוד תוספת מציאות, שאף אחד שאין לו חוש הזה לא יכול להגיד.
אוקיי, אבל זה יכול להיות גם עניין של שכנוע פנימי, זה יכול להיות שהוא תהליך פסיכולוגי.
לא.
זה לא דבר שאתה יכול להוכיח את קיומו.
לא, להוכיח למישהו אחר בלתי אפשרי, אם כמו שכל עולם היו סומים, אז ודאי שאף אחד לא היה מבין מה זה חוש הראייה. זה לוקח בלתי אפשרי מאחד לשני.
כן, אבל יש פה בעיה בכל זאת, בעיה מאוד יסודית.
לא, אבל כשאנחנו יוצאים וחוקרים המציאות בחוש השישי הזה, אז אנחנו מגלים שם, קודם כל גישה היא גישה מדעית לחלוטין. אני אומר לך כי גם כן יש מדע. גישה מדעית לחלוטין. זאת אומרת, יש לך בדיקה, יש לך ביקורת, אתה לומד רק... צורה מלובשת בחומר, אתה בסיבה ותוצאות, אתה חוזר על כל הניסיון שלך הקודם, אתה יכול למסור למישהו, יש לו אותו חוש השישי, גם כן כל התוצאות שלך, והוא יכול לחזור על מה שאתה עשית, על כל, אז בקיצור, אתם נמצאים, מי שיוצא, הם נמצאים באזור הזה של תפיסת החוש השישי. וגם כן משם הם צופים על אותם הכוחות שיורדים מהרמה הזאת שהם מגלים לעולם שלנו ומתלבשים בחומר שלנו.
תראה, קשה להגיד על משהו שהוא אתה יכול לגשת אליו בגישה מדעית, כאשר אתה בעצם לא יכול להוכיח את קיומו באיזשהו פרמטר וכלי שמשמש את המתודה המדעית כדי להוכיח קיומם של דברים או אי קיומם של דברים. אני אתן לך למשל דוגמה. כבר הרבה מאוד שנים שיש הרבה מאוד אנשים בעולם שמאמינים ביכולות שהמדע לא מכיר בהם, למשל סייקוקינזיס, היכולת להזיז חפצים על ידי ריכוז המחשבה, למשל טלפתיה, שהרבה אנשים חושבים שטלפתיה קיימת, אבל היא לא הוכחה בשום מקום. והנה, בכל הניסויים שנעשו, ניסויים מבוקרים, שניסו להוכיח את היכולתה, את היכולות האלה שמעל החושים, לא אושרו. עכשיו אתה אומר, יש בכל זאת חוש שישי שאתה קורא לו, בבקשה, שים אותו לשולחן, תגיד לי, מהי המתודה שאני יכול לבדוק אותו, לעשות פרדיקציות, תחזיות, ולהוכיח אם זה קיים או לא קיים.
לא יכול.
אתה לא יכול, כלומר הוא לא מדע.
סליחה צבי, לא נכון. לפי העקרונות של המדע שלך, זה לא נכנס לעקרונות שלך, מפני שהמדע שלך בנויה בחמישה חושים.
זאת אומרת, אתה מדבר על מדע, על איזשהו מדע אחר.
נכון, מיד אמרתי את זה.
אתה לא מדבר על המדע שלי, על המדע שבו אנחנו מגיעים לחקר הרגעים הראשונים, או השניות הראשונות, או חלקי שברי השניות הראשונות של היווצרות היקום. אתה לא מדבר על אותו מדע שאני באמצעותו לומד לדעת איך התהליכים בתוך הכוכבים שיוצרים את כל החומרים שנמצאים בעולם.
לא.
אתה לא מדבר אפילו לא על האבולוציה, לא,
לא.
על איך
התפתחות הקבלה מיד אומר.
אתה מדבר על משהו שנמצא מחוץ למדע.
נכון.
מה שנמצא מחוץ למדע זה אמונה. זה לא,
לא
מדע.
נכון. זה כבר אתה קובע סתם, זה לא נכון, זה נכון. אתה בכוח קובע שזה כך. אלא אני אומר, כשאני יוצא לטווח שלי, לתפיסה שלי, שם איפה שאני תופס, אז אני מתייחס לכל התופעות ולמחקר שלהם בצורה מדעית נטו. רק פשוט חסר לך אותו חוש השישי, מה שיש לי. ולכל אחד ואחד, לכל אדם, רודימנטרי, הוא נמצא בפנים, רק צריך לפתח אותו.
אוקיי, במה זה שונה מאדם שטוען שהוא מכונן ביכולת טלפתית, והוא יודע ברגע זה מה קורה למישהו שנמצא בארצות הברית למשל, והוא יודע שברגע זה קרה לו משהו. איך הוא יודע? המדע לא יכול להסביר את זה. מישהו טוען שגלי המוח לא יכולים להגיע למרחק כזה גדול, לא יכולים להעביר מידע במרחק כזה גדול וכן הלאה. אבל הוא טוען, אני יודע. עכשיו שואלים אותו, איך אתה יודע? הוא אומר, אני לא יכול להסביר איך אני יודע, אבל אני יודע.
כן,
אז אתה רוצה להאמין בזה, זה גם טוב, אבל אין לזה שום חשיבות מבחינה מדעית ברגע שאתה לא יכול להוכיח.
נכון.
זאת אומרת שגם החוש השישי שלך, שאתה טוען שזה מין כוח מיוחד שמאחד את החושים והשכל ביחד, הוא יכול להרחיק לראות, להרחיק לדעת, להעמיק לדעת, אבל אתה לא יכול להוכיח שזה קיים, אלא רק לבסס את זה על זה שאני מאמין בזה שזה ישנו.
לא, מאמין אין. אני לא דורש ממך אמונה. אני אומר שישנה השיטה, שבוא נגיד כך.
איך השיטה הזאת תוכיח את קיומו של החוש השישי?
בזה שאם מישהו רוצה לדעת שישנו חוש השישי, אז הוא לוקח את השיטה הזאת ועל עצמו, כן?
אני אגיד לך למה אני שוחק.
כן.
זו בדיוק הפרדוקס של הכניסה לפרדס. אתה יודע, הרבה אנשים נכנסו לפרדס.
אוי, זה שטויות שמדברים על זה.
עכשיו, אתה לא משתכנע שבאמת יש שם משהו מיוחד בתוך הפרדס הזה, ואתה ממשיך ללכת. עד שבסוף, מתוך שכנוע פנימי...
על איזה פרדס מדברים?
אנחנו מדברים על זה שאדם יכול, על ידי שכנוע פנימי, להאמין בקיומם של דברים,
וזה
בסדר גמור מבחינתו.
כן, אבל זה לא מדע.
אבל זה לא מדע, זה לא דבר שניתן להוכיח.
אז תשמע, שוב אני אומר לך, אם אתה תיקח איזשהו אדם מהעולם, תוריד ממנו איזה חוש, ואחר כך תנסה להוכיח לו שיש לך חוש נוסף לעומתו, אתה יכול להוכיח לו? לא? לא, לא יכול.
לא, אני יכול להראות לו שכל האנשים יש להם את החוש החמישי הזה.
איך אתה יכול?
לא,
במה?
אני עושה ניסוי פשוט מאוד. אני לוקח עיוור שטוען שכל האגב, נכתבו כמה ספרים יפים מאוד על האיש של העיוורים. האי שכולם נולדים שם ללא חוש ראייה, והם לא מבינים איך שמגיע שם אדם ואומר שהוא טוען שהוא רואה דברים וכן הלאה. אז אנחנו יודעים את זה, אנחנו מכירים את הספר, הסיפור המפורסם של הפלטלנד, של הארץ של האנשים השטוחים, של שני ממדים שלא מבינים שיכול בכלל להתקיים ממד שלישי. אבל כאשר אנחנו מביאים את האיש הזה פה, נניח את העיוור, והוא אומר, הוא יכול לשמוע, הוא יכול להעריך בדיוק איפה נמצא כל אנשים, ואז הוא אומר לו, כן, אבל ישנו משהו כאן שיש לו צבע אדום, והוא פרח.
כן.
ואז הוא אומר, לא, אין דבר כזה, ומביאים אנשים אחרים, ואומרים, כן, אנחנו רואים את הדבר הזה. זאת אומרת, שאפשר להוכיח אם מישהו חסר לו חוש.
למי להוכיח?
אפשר להוכיח לו שאין חוש.
אני עכשיו אביא לך 1,000 איש, שיגיד לך, תשמע, אדוני, אתה בכלל לא מבין על מה אתה מדבר, אתה נמצא בתוך 5 חושים שלך, לא תופס מהעולם שלנו כלום, אתה כולך מנועל מלמעלה, אנחנו רואים שעכשיו מנהלים אותך כל הכוחות, ואתה בובה על החוטים, וכו' וכו', ואז אתה תאמין להם? אתה מדבר על אמונה, אני לא מדבר על אמונה.
זה המדע.
איך אתה, לא, זה לא מדע, לא, שאתה עכשיו הולך להוכיח לאיש העבר הזה שיש חוש הראייה, איך אתה יכול להוכיח? רק שהוא יאמין לך.
המתודה המדעית היא מאוד פשוטה בעניין הזה. והיא נקראת השיטה של ההדירות. חזרה על דברים, על אותו ניסוי. היה עניין של הכוח החמישי שקודם הזכרתי, שחשבו בשלב מסוים שקיים כוח חמישי, שהוא פועל במרחקים מאוד קצרים אחד מהשני. זה לא הכוח הגרעיני החזק, אלא כוח אחר. עכשיו, אתה עושה דבר כזה, או תיקח את העניין של ההיתוך הגרעיני הקר, שאנשים נטו להאמין שבאמת אותם שני חוקרים אמריקאים הצליחו לאחד גרעינים של
אבל מה זה להאמין? זה לא להאמין, זה שמישהו חושב ויאמין לו והוא מצליח.
אני מסדר עכשיו על המתודה המדעית. איך פסלו את זה? במקומות אחרים ניסו באותם התנאים לגלות את המיזוג הגרעיני הזה, וזה הניסוי הזה נכשל. ברגע שזה נכשל במקומות שונים, הרעיון הזה ירד מהפרק. אותו דבר לגבי החוש הזה.
זאת אומרת, אתה קובע, רגע.
לא, אני קובע.
כי יכול להיות מחרתיים.
זה המתודה המדעית קובעת.
לא, זה לא נכון.
אם אתה לא יכול לחזור על ניסוי ועל תוצאה פעמים רבות על ידי אנשים שונים במקומות שונים בעולם, זה אומר שהדבר הזה לא מתקבל על ידי המדע.
בסדר, כן, נו, ו...
לא, ברגע שזה לא מתקבל על ידי המדע, זה הופך להיות עניין של אמונה,
עניין
של רעיונות שלא מבוססים.
תסלח לי, זה לא נכון. מה זה שייך לאמונה? זה לא שייך לאמונה, אני לא מאמין לאף אחד ובשום דבר. אני מאמין רק לחמישה חושים שלי. וזה לא נקרא אמונה, זה נקרא ידיעה. לא, ולא מאמין בחוש השישי. אני יודע, כי אני משתמש בו. כי אני פיתחתי אותו ואני משתמש בו. ולכן אני אומר שכן. וזה שאתה, אתה אל תאמין לי. אני לא בא, המקובלים לא באים לשכנע אף אחד. הם רק אומרים, יש לכל אחד ואחד יכולת לפתח. ואז אנחנו נראה את הכוחות שהם מנהלים את העולם שלנו. אנחנו נדע איך אנחנו מנוהלים על ידי הכוחות האלו. זה מה שחסר לנו לדעת.
בוא נעבור לשאלה אחרת. אתה מצדד בתפיסה או באמונה שאלוהים מעורב בעולם?
אלוהים זה כוח הקבוע
של הטבע. הוא מעורב בעולם.
כוח הקבוע של הטבע שעוקף אותנו.
הטבע. של הטבע.
כן.
עכשיו,
הקבוע.
הדברים שקורים בעולם קורים
בתוכנו בלבד.
אבל הם קוראים על פי רצונו? זאת אומרת, אם קורה משהו, זה משום שאלוהים היה מעורב בדבר הזה?
לא.
או דברים קוראים בלי בהתערבות אלוהים?
לא.
אז איפה, במה אלוהים מעורב ומה אלוהים לא מעורב?
אז אני אגיד לך, אמרתי כך, זה כוח הקבוע סביב העולם שלנו, שהוא מחזיק את העולם שלנו.
העולם שלנו, אתה מתכוון לכדור הארץ או לכל היקום?
נגיד, לא, כל היקום, כן, כל היקום. זהו, שמחזיק אותו, וכל מה שקורה, קורה בתוכנו בלבד, שאנחנו כל הזמן משתנים ברצונות שלנו, הרצונות שלנו כל הזמן מתפתחים, רצונות האגואיסטים, והם כל הזמן מתפתחים, ולכן נראה לנו שהעולם משתנה.
טוב, זו תורה פסיכולוגית, היא לא תורה מדעית, היא לא תורה של טבע. אני מתכוון, האם הדברים שקורים בטבע?
רגע, תסלח לי, מה זה נקרא טבע?
טבע זה אומר החיים, הדומם, הצומח, החי, כל מה שקורה בכדור הארץ, אני חושב שזה קיים גם במקומות אחרים בעולם,
נכון.
שאתה לא מסכים עם זה, אבל פה נסתייחס לא,
זה כבר אמונה, אנחנו לא נדבר על אמונה,
זה באמת עניין של הסתברות או סבירות, היא לא הוכחה מדעית, אין לנו הוכחה מדעית לקיום החיים.
בינתיים חיים כאן, איכשהו חיים אבל כאן.
הדברים שמתרחשים בטבע, למשל האבולוציה.
כן.
האם האבולוציה, האבולוציה הדרווינית, קרתה מתוך חוקים פנימיים שלה, או מתוך זה שאלוהים היה מעורב
באבולוציה? אלוהים לא מעורב בכלום. אני אגיד לך למה. כי מלכתחילה הכוח העליון ייסד את הכל ליקום שלנו, ואנחנו בתוכו, ובתוכנו נמצא מה שנקרא רשימו. זאת אומרת, גן ההתפתחות, בוא נגיד. או איזה מין שרשרת הפקודות בהתפתחות שלנו, ואנחנו מוצאים...
זה מה שנמצא בתוך ה-DNA שלה, של...
כן, אז בדיוק, רק עוד מעל DNA, בוא נגיד עוד יותר מזה, ועל ידי הפקודות האלה, פנימיות שנמצאות בנו, אנחנו מתפתחים. והוא קבוע,
מי יצר את הפקודות? מי יצר את התוכנית?
זה הכוח שמלכתחילה ברא את הכוח.
זאת אומרת שאלוהים בעצם, הוא יוצר את החוקים, הוא יוצר את התבניות.
בוא נגיד טבע, מה זה חשוב אלוקים הטבע?
יש הבדל, טבע זה דבר שאני יכול להעמיד אותו במבחן.
אתה לא יכול, אתה לא מעל הטבע, אתה לא יכול להבחין אותו במבחן, אתה התוצאה הקטנה מיותר המזרית מן הטבע בלבד. אתה לא מכיר את הטבע, להעמיד טבע במבחן? מה אתה תופס בחושים שלך ובמה שבכלל גם בשכל? אנחנו מעמידים את הטבע במבחן? אפילו מה שאתה עושה, גם כן מתוך הטבע אתה עושה.
למשל, טבלת מנדלייב של היסודות הכימיים, זה אנחנו גילינו אותם.
בסדר, אבל גילית מה שיש בטבע, אתה לא מעל עליו.
ודאי, ודאי שאנחנו, אני אומר, לכן גם את העניין, את השאלה הזאת, איך נוצרים החיים? האם החיים נוצרו על ידי התערבות מלמעלה, מאיזשהו כוח עליון, או שהחיים נוצרו מתוך חוקי הטבע עצמם?
אין בטבע חוקים כאלה. בתוך הטבע יש חוקים האלו, איך לפתח את הרשימו, את הדנ"א, בוא נגיד, ההתפתחות הרוחנית שלנו, מצד לצד, מצד לצד, ומתפתחים, מדומם, צומח, לחי ומדבר. אבל, תשמע מה שאומרת חוכמת הקבלה, בכל זאת, תראה. מה שהם אומרים, והם אמרו את זה לפני אלפי שנים, עוד לפני דרווין ולפני קודם כל גנטיקה ולפני כולם. גם מקצוע שלי הראשון זה ביו-קיברנטיקה, אז אני למדתי את זה מצד המדע גם. בתוכנו ישנם מה שנקרא רשומות, זהו. והם מתפתחים.
איפה בתוכנו? סליחה, אני רוצה להבין.
בתוכנו זה...
בתוך התא, בתוך גלין התא.
זה כוח שנמצא בתוכנו, כוח, ללא חומר.
לא חומר.
חומר. כוח, והוא אינפורמטיבי שמתפתח בנו ומוציא את הפקודות, ועל פקודות האלה בחומר החדש.
הוא נותן פקודות ל-DNA?
הוא נותן פקודות עוד לפני ה-DNA.
מה יש פקודות... לפני ה-DNA? לפני ה-DNA יש לנו ככה.
לא, החיים לא התחילים מ-DNA,
אני מדבר עכשיו על היווצרות בעל חיים חדש.
אתה יכול לקחת כמה חומרים.
יש את הזרע, יש ביצית.
אתה לוקח כבר דברים המוכנים.
אוקיי, מאיפה אתה מתחיל אם ככה?
אני מתחיל עוד מכוח לפני החומר בכלל.
לפני שהיה חומר.
כן. אני מזה מתחיל, רגע, מאיפה מתחיל היקום?
רגע, מתי?
גם כן מכוח לפני החומר. ותראה מה שנעשה מפיצוץ אחד, מניצוץ אחד, תראה מה שנעשה. מזה מתחילים אנחנו.
זאת אומרת, אתה מביא אותי לרגע של המפץ הגדול, לאן אתה מביא אותי?
כן, כן. וממנו, ומניצוץ הזה הקטן, מכוח הזה, תקרא לו אלוקים, לא חשוב. ממנו התחיל כל החומר, אבל בתוך הניצוץ הזה, שממנו יצאו, תראה כל היקום עם כל האינסוף, גלקסיות והכל, בתוכו, מה היה? בתוכו המידע, האינפורמציה, על כל מה שצריך לקרות. ואז לפי התוכנית הזאת התחיל כל היקום שלנו והכל להתגלגל. ומתוך זה עכשיו לא יהיה קשה לך ולא יהיה לך קשה עם דרווין.
לא נכון,
כי יש לא, גם במדענים, על מה אתה מדבר? גם בין המדענים יש לנו בעיה גדולה.
לא, יש כל מיני...
מה, אתה יכול לקחת, רגע, אתה יכול לקחת כמה דברים ולעשות מהם תא חי? מה ההבדל בין תא שחי, שכבר לא מוכן מהטבע, תכין לי אותו מהחומרים. אתה רוצה כמה חלבונים? מה אתה רוצה? בבקשה, תעשה מזה רק חי. חי זה נקרא שמתפתח.
יש הגדרות שונות למה זה חי.
זה איך של פינוח שלך, אבל אנחנו לא מסוגלים את זה לעשות. ולכן, עד שאנחנו לא מסוגלים לעשות ממרכיבים של דומם משהו חי, צומח, חי, כן? אז אין לנו הוכחות לדרווין ואין כלום. ולא, דרווין כאן בכלל לא עניין, זה סתם סמל של משהו. אז אין. מה שאם כן, אני אומר שממש הולך לפי דרווין, רק לא בדיוק שאתה אומר שמדומם נעשה צומח, מצומח נעשה חי. אלא זה מתפתח בתהליך כזה, נכון. אבל כל דבר הוא מתפתח מתוך האינפורמציה הפנימית, מידע הפנימית. זאת אומרת,
יש משהו של תוכנית ראשונית.
כן.
תוכנית ראשונית.
כן.
עכשיו...
עוד יותר מזה. גם עכשיו אנחנו יודעים איך אנחנו מתפתחים בהטבע שלנו לפי תוכנית ראשונית. מה שכתוב בחוכמת הקבלה לפני 2000 שנה, נגיד, או לפני 3000 שנה, זה בדיוק ככה התקיים. כי אנחנו מתפתחים על ידי האגו. שום דבר חוץ מזה לא מתפתח.
בוא נראה במה אנחנו מסכימים. דרוויניזם, אתה מקבל שאתה אבולוציה...
קיימת, קיימת, התפתחות, מה שנקרא. אבולוציה זה התפתחות.
כן, כן. וישנה היווצרות של מינים חדשים...
על ידי המידע הפנימית שנמצאת מלכתחילה בתוך הטבע.
אבל לא על ידי זה שמישהו יצר את המינים השונים ו...
לפי סיפור בראשית, ודאי.
לא. אז אנחנו מסכימים שהייתה אבולוציה דרווינית, וכל בעלי החיים התפתחו אחד מתוך השני, או מתוך...
לא, לא אחד מתוך השני, אחד אחרי השני.
אחד אחרי השני, אבל בשלבים של כמה שלבים שהיו בין מין למין, וכו' וכו', בסדר. אז אנחנו מסכימים על זה. אתה מסכים?
רגע, אתה יודע מה, בואו נעשה עכשיו הפסקה. ונעשה עוד, אני רואה שאנחנו פולשים כבר לעוד שיחה ארוכה, אז אנחנו נעשה בזה הפסק לשיחה הראשונה שלנו, ונעבור לחלק השני.